כי הנטייה הטבעית שלי בדרך כלל לעסוק בעידוד וחיזוק ומציאת נקודות טובות וכיוצא בזה, אני רוצה הפעם לדבר בצורה יותר משוחררת, להוריד את הכפפות, ואני אומר מראש, לא לכולם זה מתאים, זה לא חייב להתאים. אל תיפגעו אישית, אני אגיד דברים קשים, ועוד דבר אחד אחרון, כל העצות שבעולם לא מועילות למי שאין לו שכל. אחרי כל מה שאתם שומעות צריך להפעיל את הראש מה נכון מתי. בכל הספרים יש המון המון עצות, אבל אחר כך יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, חוץ מלדעת אותם, גם לדעת לשים את כל הדברים במקום הנכון שלהם. אני אדבר היום בצורה קצת חריפה, ולכן צריך, אפילו הרמקולים רועדים, ולכן צריך עוד יותר להפעיל את השכל, מתי בחריפות הדברים נכונים ומתי הם לא נכונים. אני רוצה להגיד שבעיית הרווקות החריפה שאנחנו מוצאים היא מפני שהנוער שלנו לא רוצה להתחתן. פשוט לא רוצה להתחתן. מי שלא מתחתן זה אשמתו, שידע. זה סימן שהוא לא רוצה להתחתן, גם אם הוא יגיד הרבה הרבה פעמים את ההפך. יש לנו בעיה חמורה ביותר, לעניות דעתי, עם נוער מצוין ששטפה אותו תרבות שבלבלה אותו לגמרי, והוא פשוט לא רוצה להתחתן. אני רוצה לגלות לכם סוד, אצל החילוניים זה הרבה יותר חמור. הם עוד פחות רוצים להתחתן, הם עוד פחות מתחתנים, וגם אחרי שהם מתחתנים הם פתאום מגלים שהם לא רצו להתחתן. בכל הארץ יש למעלה משליש זוגות שנישאים שמתגרשים, בגוש דן יש למעלה מחצי. לא משתלם לנו להיות נשואים היום, ולכן אנחנו רווקים מבוגרים, שאף אחד לא יחפש את הפתרון במקום אחר. הבעיה היא שאנחנו לא החלטנו להתחתן, לכן אנחנו נפגשים 50 פגישות וזה לא הולך. זו דעתי. אל תקח את האחריות לזמן שנרים עיניים לשמיים, זה לא יעזור כלום. האם כשאנחנו אוכלים אנחנו מגישים את הכף לפה, או שאנחנו מרימים עיניים לשמיים בתקווה שקדוש ברוך הוא ישלח את האוכל בדרך כזאת או אחרת לתוך גרוננו? אדם לא יכול להיות צבע כשהוא לא עושה את שלו, גם אם אומרים את עיניו לשמיים. אין אופציה כזאת, לא ביהדות על כל פנים. מי שרוצה מעוננים, מחשפים, זה ילך למקום אחר. ביהדות, אם אתה רוצה אוכל, אתה צריך לקחת את הכף, להגיש את הצלחת ולהרביש את הפה. בלי אחריות שלך על מעשיך, שום דבר לא יזוז. מי שלא רוצה להתחתן, שלא יחשוב שהדבר תלוי רק בהשגחה. אם הוא לא רוצה להתחתן, אז הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית לא יחתן אותו, כי הוא לא רוצה. אל תאשימו אף אחד אחר. מי שלא רוצה להתחתן, לא מתחתן. מי שרוצה, מתחתן. אני אספר לכם סיפור, אחר הספטח. התקשרה אליי בחורה מציבור הדתי-לאומי. פגשתי, היא אומרת, 196 בחורים. אני מספר לכם אמת. היא זוכרת, כולם רשומים לה בשמות שלהם. היא כבר לא יודעת כל כך מי זה מי. היא כל יום בוכה שעתיים, בהן צדקה היא אומרת לי, תאמין לי, כל יום אני בוכה שעתיים על זה שאני עדיין רווקה. זה היה אחרי שאני טענתי שהיא לא רוצה להתחתן. שאלתי אותה, תגידי לי, מה-196 האלה כמה את רוצה? עכשיו כולם אומרים, כמה את רוצה? כמה מהם את רוצה? לקח לי זמן עד שיצאתי ממנה ששניים ואולי משהו כזה. והיא בוכה כל יום שעתם. והיא בחורה קיצונית. אבל באופן פחות קיצוני זה קורה להרבה מאוד רווקים ורווקות. בוכים הרבה ולא רוצים להתחתן. הם בוכים על זה שהם לא רוצים להתחתן. זו סיבה טובה לבכות. לא תמיד הבכי הוא מועיל, אבל זו סיבה טובה לבכות. למה אנחנו לא רוצים להתחתן? אנחנו לא רוצים להתחתן מכמה סיבות. א', פעם איש היה איש ואישה הייתה אישה. זה פעם, היום זה כבר לא כך. היום איש הוא גם איש וגם אישה. אישה היא גם אישה וגם איש. אנחנו פשוט לא צריכים אחד את השני. זה נכון במספר רבדים. א', פונקציונלית. פעם אישה הייתה צריכה שבעלה יפרנס אותה, והבעל היה צריך שאשתו תחבס, תבשל וכיוצא בזה. היום לא צריך. אנחנו לא זקוקים אחד לפונקציות של השני. דירות רווקים ורווקות מצליחות להתארגן בצורה מצוינת, גם על האוכל, גם על הפרנסה, גם על הכל. היום איש א' יכול לדעת לחבס, זה לא כזה קונץ כמו פעם, יכול לדעת לבשל, יכול להזמין את זה על חשבון שכר העבודה שלו. אישה בוודאי שיכולה לפרנס, זה עוד הרבה יותר פשוט. פשוט לא צריכים אחד את השני. זה במוק בנפש, זה לא במודע. אני, כל מה שאני מדבר עכשיו זה דברים שמתרחשים עמוק מהמודע שלנו, אבל הם מתרחשים שם, טריף. אנחנו לא צריכים אחד את השני. גבריים. היכולת לעמוד על שני, היכולת להיאבק בתוך החברה, לכבוש, לתפוס מקום. היום אסרטיביות זה נחלה של המין הנשי, לא פחות. אולי פחות. אבל זה אפשרי. כל אחת יודעת להסתדר. מי פחות, מי יותר. ועדינות ורקות זה לא נחלה בלעדית של בנות היום. יש את זה גם לבנים. אם בי יש איש ואישה מבחינה מנטלית, אז אני לא צריך השלמה ממקום אחר. אני זוג לבד. והיום אנחנו כולנו, כל אחד הוא זוג לבד. יש לו את שתי התכונות, לא רק כפונקציה של הסתדרות בחיים, אלא גם כצדדים בנפש, באישיות, שצריכים לבוא לידי ביטוי. אני לא צריך בן זוג בשביל להביא לידי ביטוי את הצדדים של המין השני. יש לי אותם משלי. ויותר מזה, נושא עמוק שאני לא יכול להרחיב בו עכשיו, שנה שעברה במקום הזה, לא באולם הזה, אבל כאן דיברנו עליו באריכות גדולה. אנחנו נמצאים היום בשלב שבו הנסירה של האיש מהאישה, של האישה מהאיש, בשחר תל הבריאה, בראשית הבריאה, אותה נסירה שנפסקה על ידי הכללה, והוא ימשול בך, שעשתה מערכת יחסים שובניסטית, היררכית, שבו האיש הוא עליון והאישה היא משנית. וזה עצר את תהליך הנסירה והעמידה של האישה כדמות העומדת בפני עצמה. הכללה הזאת הולכת ונעלמת מן העולם יחד עם כמעט כל הכללות של חטא אדם הראשון, שלא לומר כל. אין כבר בזה התפך תאכל לחם כמו פעם. הבת שלי עושה בייביסיטר שעה במזגן, כל תפקידה הוא רק לצלצל להורים אם הילד עושה קווץ' אחד, והיא מביאה כמה כיכרות לחם הביתה. שום זהה. אנחנו מזהים היום על מותרות, על בריאות, אבל הלחם מזמן לא מזהים. בצער תלדי בנים הולך ונעלם מן העולם. לפני 150-200 שנה כל אישה עשירית יצאה מחדר לידה במקום הביתה לבית הקברות. 10% של הילדות ומעלה מתו בשעת לידתן. 50% של הילדים מתו עד גיל 5. 50%. זה צער. היום יש אפידורל וכל העסק נראה אחרת לחלוטין. והוא עם שולבך, מי מדבר בכלל? מת מזמן. ברוך דיין האמת. וכיוון שהכללות האלה הן כללות, אם כי גם ההתרחשות היום של ההתפוררות של הכללות זה כללה לא קטנה. יש בזה הרבה צרות, אבל לא זה הנושא שלנו עכשיו. כיוון שהכללות צרו, ממשיך תהליך הנסירה. והאישה מקבלת פנים יותר ויותר העומדות בפני עצמן, ללא צורך בבעלה. יש מרחק יותר גדול, מפני שכל דמות מקבלת את ערכה מעצמה ולא מהזוגיות. כל העולם המערבי עובר את המשבר הזה. כל מוסד המשפחה והזוגיות מתמוטט והולך, ואנחנו בתוך הדייסה הזאת. אנחנו לא יכולים לצאת. כל אישה היום היא הרבה יותר עומדת לעצמה. היא לא יכולה כבר לסבול את מערכת היחסים הקודמת. הרבה פעמים גברים יוצאים מדעתם כשהם לא יודעים מה לאסוף עם זה ומכים יותר מאשר פעם. אחת הסיבות אולי החשובות ביותר לזה שבדור שלנו יש יותר אלימות במשפחה. אנשים איבדו את המקום שלהם בתוך התא המשפחתי והם לא מוצאים אותו חזרה. והתסכול והאובדן הזה מביא אותם לעשות מעשים נוראים, גם כלפי הילדים, גם כלפי נשים. מלבד זאת, פעם התבגרנו במשך 8 שנים, מגיל 12 עד גיל 20. עד גיל 12 זה ילדה, מגיל 20 זה כבר אישה לכל דבר. גם גברים התבגרו בערך בגיל הזה. יש הלכות שלא מקיימים אלא מגיל 20. קודם כל כלפי דיני שמיים אנחנו יודעים שעד גיל 20 אין עונש. זאת אומרת, עדיין לא בן אדם ממש עד גיל 20. וגם בענייני קרקעות אי אפשר לחתום, ואי אפשר לבצע עסקאות בענייני נכסי דלא ניידי עד גיל 20. אתה עדיין לא מספיק מבין את המשמעויות. וכעצב הזה. היום אנחנו מתבגרים בין גיל 3 ל-30. בגיל 3, הציבור שלנו, הציבור המערבי, אני מתכוון עכשיו לתרבות המערבית בכללה, חלקנו ניצל מזה באופן הפרטי, אבל עדיין שטוף באופן הכללי. בגיל 3 היום ילד נחשף למראות שאנשים לא היו רואים כמותם, לא בגיל 20 ולא בגיל 30. הוא כבר יודע הכל. מה פוליטיקאי אוכל ומה הרכילות עליו. הוא יודע הכל על המוות, על אלימות ועל רשעות, והוא יודע על כל הזוגיות. הכל. אין כבר מה לספר לו. הוא בוגר בגיל 3 ואי אפשר יותר להפתיע אותו. אין מה להראות לו שהוא לא ראה כבר. אולי אני רק קצת מגזים. לא הרבה. זה נכון אפילו על ידיעות, על המצב רוח של ראש הממשלה. זה לא רק בנושא שאנחנו עוסקים בו. ומצד שני, אנחנו יכולים לפגוש היום אנשים שלמדו מקצוע, 3 שנים עשו תואר ראשון, עוד שנים עשו תואר שני, ופתאום הם מתגרדים בראש ואומרים, אולי בכלל אני מתאים לי משהו אחר. מה מחייב אותי להישאר במשהו שאני לא בטוח שהוא מתאים לי? בעיות כלכליות? אנחנו חברת שפע. כל הבעיות הכלכליות של היום החזירו אותנו 2 אחורה, 3 שנים אחורה, תלוי מחלוקת הכלכלנים. זוכרות איך היה פה לפני 3 שנים כיף? מה יש? מה קרה? אנחנו חברת שפע. לכן אנחנו לא מתבגרים, לכן אנחנו לא לוקחים אחריות, לכן אנחנו לא יודעים להחליט. אנחנו לא מתמודדים עם החיים, אנחנו עוברים לידם. הם מלטפים אותנו, אנחנו מלטפים אותם. מדי פעם מחליפים חוויות, אבל לא נכנסים. הרבה יותר קשה להחליט, להתחייב. בתור דור מפונק כזה. להיות רווק פירושו להיות בן חורין. אני עושה מה בראש לי כל הזמן. אני לא צריך מישהו שיסתובב לי ליד הרגליים ובבל את המוח. ממילא, אני גם אף פעם לא מאמין לרגשות שלי. כמות השאלות שיש היום ליועצים, לרבנים וכולי, שבנים ובנות לא יודעות אם הם מרגישים שזה כן או לא. לא יודעים מה מרגישים. מה זה הרגש של היועץ? אתה מרגיש כן או אתה מרגיש לא? אתה אוהב או אתה לא אוהב? אתה רוצה או אתה לא רוצה? לא יודע. רגע אחד רוצים, רגע אחד לא רוצים. זה בדיוק כמו ללמוד מתמטיקה תואר שני ולגמור ועדיין לחשוב האם אני רוצה מתמטיקה או בכלל אני צייר. אין לי מושג. אז אחרי אי במתמטיקה הדבר הכי טבעי זה לקחת חוג בציור. והמשך הישיר. חוסר האמון הזה ברגשות שלנו, חוסר הידיעה מה אנחנו מרגישים, זה בעיה קשה מאוד שאנחנו לא יכולים להחליט עד שלא נעקוף את זה, עד שלא נפתור את זה. ודבר אחרון, בתחום הבעיות. אנחנו דור שיש לו בחירה אינסופית בכל דבר. לכו לסופרמרקט, תבקשו מי המוכר, מה המוכרת. אני רוצה בונזו לילד, לכלב, סליחה. אני רוצה בונזו. כמה סוגי בונזו יציעו לכם? יש היום 16 סוגי בונזו על המדף. שואלים אותך מיד, איזה בונזו? מה, בגלל שיש לי כלב אני אשם, אני צריך לדעת איזה? מאיפה אני יודע איזה בונזו? יש לי כלב, קוראים לו פוצי, תביא בונזו, זה הכל. לא, תבחר. אני לא מדבר על זה, אתה הולך היום לחנות, אתה רוצה בסך הכל רצית לחזור הביתה לשלום עם לחם. אתה עומד מול ארון לחם, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. אני לא מדבר על בגדים, בסדר? אין לנו קצה לאפשרויות שלנו בכל תחום בחיים. אני זוכר איך בכיתה ה', אף פעם לא הקשבתי בשיעורים, זה מתיר לכם גם עכשיו לא להקשיב. הייתי חולם כל מיני מדע בדיוני ודברים כאלה, וחלמתי שפעם יהיה טלפונים בלי חוט. אבל לא חלמתי מעולם שעכשיו צריך להחליף לי פלאפון. אז בא אליי המנהל של הישיבה, אומר, תשמע, על פי החוזה, עכשיו מגיע לך פלאפון חדש. שמחת סקנתי, אני מודה לך מאוד. תבחר פלאפון. מה, איך אני עושה דבר כזה? אתם יודעים, איזה משימה זה בדור שלנו לבחור פלאפון? אני מצטע לבן שלי, הוא מתחיל להסביר לי את כל ה... אמרתי לו, תגיד לי איזה פלאפון לבחור, תעזוב אותי, אני נחת קצת. אז הוא אמר לי איזה לבחור, בסוף הסתבר זה לא הנכון. יש אחד כבר יותר טוב. אז זה פלא שבחורה הולכת לפגוש בחור, והיא לא בטוחה שזה הפלאפון הנכון? אולי יש אחד יותר טוב? דווקא הוא מוצא חן בעיניה, הוא נחמד, הכל בסדר, ההורים, המידות, כל הרובריקות מלאות בוי. אבל אולי יש אחד יותר טוב שאבי יהיה יותר בהיר, יותר חזק. והטבע הזה שיש לי תמיד המון בחירה, ואף פעם אני לא צריך להחליט, ותמיד מה שאני מחליט זה לא הוורסיה האחרונה ולא המילה האחרונה, באים איתנו לפגישות של השידוכים, ומשאירים אותנו רווקים. אני לא רוצה להתחתן, אולי יהיה אחד יותר טוב. אולי יש סיבות נוספות, אבל העיקר אני רוצה לחזור, אנחנו לא רוצים להתחתן. לא במודע. כולם רוצים להתחתן במודע. הנפש לא מוכנה לשלם את המחיר. אנחנו מאשימים בין במודע, בין בלא מודע, את הבת קול בשמיים. שמצא לנו איזה בחור אחד שמסתובב לו איפשהו ולא מציץ. אני רוצה להגיד לכם באחריות, אין לבת קול שבשמיים שום השפעה על מי יהיה הבעל שלכם. תרדו מזה לחלוטין. זה לא לעניין. זה טעות נוראית. לא בשמיים הוא. זה לא שמה. אתם צריכות לחפש את מי שמתאים לכם, ואתם צריכות להתמודד עם חומות שאומרות לכם לא כדאי לך. לא כדאי לך. לא כדאי לך זה ולא כדאי לך זה. יש תהליך כזה שככל שנפגשים יותר, יותר בטוחים למה לא להתחתן. למה? אחת שכבר פגשה 20 בחורים, ל-19 מהם היא אמרה לא. עוד מעט נחזור למספר הזה, מספר מאוד חשוב. הוא כתוב בספרי הפסיכולוגיה, הוא מדבר עליו. היא נפגשה עם 20 בחורים, ל-19 היא אמרה לא. ה-20 אמר לה, לא. למה היא אמרה ל-19 לא? לראשון בגלל בעיה א', לשני בגלל בעיה ב', לשלישי בגלל בעיה ג'. עכשיו שהיא באה לבחור ה-21, עם כמה שאלות, כמה מבחנים היא עושה לו, עד שהיא יכולה להגיד כן. הרי סיבה א' היא סיבה בפני עצמה להגיד לא. לרובן היא אמרה כך. סיבה ב' היא גם סיבה בפני עצמה להגיד לא. כי ללייב היא אמרה כך, שימו. ככל שהיא נפגשת יותר, יש לה יותר סיבות להגיד לא. מניסיון. לא בתיאוריה. היא כבר אמרה את זה. אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד עם המצב הבעייתי הזה, לראות אותו עין בעין, לעמוד מולו, לטפל בו, אחרת לא נתקדם. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, המצב קשה. זה לא פשוט היום להתחתן, מפני שיש באמת בעיות אובייקטיביות שלא היו לפני 20 שנה. אובייקטיביות שמנינו בעריכות. זה הולך ומחמיר. זה לא בעיה של הציבור הדתי. זה בעיה של כולם, דרך אגב גם הציבור החרדי. שלום עליכם. כתב את המחזה המפורסם ביותר, טוביה החולב. שמה הוא נוגע בבעיה של המעבר מדור לדור, שאנחנו רגילים ללמוד אותה מכתבי מרן הרב קוק בעיקר, השכם והערב. אבל הוא נוגע שם בבעיה שלנו, שהרב לא נגע בה. האבא שואל את הבת שלו, שהתאהבה באיזה בחור קומוניסט, מה קרה? והם מתחילים לדבר. אני לא זוכר בדיוק, לא קראתי את הכל, פעם ראיתי איזה קטע אחד. היא אומרת לו, או שהוא מסיק לבד את המסקנה שצריך לשאול את אמא, האם היא אוהבת אותך? והוא בא לאשתו ושואל אותה, את אוהבת אותי? ואשתו מזדעזעת לגמרי, היא חושבת שהוא לא מספיק הבנות מה שהם עשו לה, היא חושבת שהוא החליק על כל הראש. היא אומרת לו, מה פירוש? אחרי שהיא נרגעת ומתחילה לחזור לעצמה, הרי אני אשתך? הוא אומר, כן, כן, את אשתי, אבל את אוהבת אותי. אז היא אומרת לו, אחרי התאוששות נוספת, אלא אני מבשלת לך, אני מחבשת לך. מה פירוש אם אני אוהבת אותך? אז הוא אומר לה, כן, כן, את מבשלת, את מחבשת, אבל את אוהבת אותי? אז היא עוד פעם צריכה להתאושש, היא לא מבינה מה הוא רוצה ממנה, ובסוף אומרת לו, 30 שנה אנחנו נשואים, אתה שואל אם אני אוהבת אותך? אבל דבר אחד היא לא יכולה להגיד, שהיא אוהבת אותו. היא אף פעם לא חשבה שזה מה שצריך להיות. פעם התחתנו בגלל הכרח. זה היה הכרח פונקציונלי, כל אחד היה לו תפקיד ואי אפשר היה להסתדר לבד. זה היה הכרח חברתי, כי רווק זקן זה לא כמו לוקסוס של היום. שאתה יכול להתקבל. זה מידוי כמעט מוחלט. והמילה כמעט זה רק בגלל שאני בחור עדין. זה היה הכרח בגלל שזה היה מוטבע. לא היה משהו אחר. היום נישואין בלי אהבה הם לא נישואין. הם לא. לא רק לפני החתונה זה כך, גם אחרי. היום זוגות מתגרשים בגלל שאין אהבה. תגידי לי אתם, זאת סיבה להתגרש? אף פעם בהיסטוריה זה לא הייתה סיבה להתגרש. זה המצאה חדשה, תדעו. פעם היו חיים ביחד. אם הייתה אהבה, זה מעלה גדולה, ואם לא, לא. והיום כל אחד יודע שבלי אהבה הוא לא רוצה להיות בן זוג. זאת התקדמות. אנחנו נמצאים במצב של התקדמות פנטסטית. היום אי אפשר עוד לחיות חיי נישואים דלים ושטוחים כמו פעם. אבל מצד שני, עדיין לא הגענו לחיי נישואים עמוקים, מלאים ועשירים, שאליהם אנחנו רוצים להגיע. את זה כבר עזבנו, ולזה עוד לא הגענו. הדור הזה הוא דור דמדומים שזה קורה לו כמעט בכל תחום. זה קרה לו בתחום האמונה, לדוגמה, את האמונה הקטנה של הגלות כבר עזבנו, כשהתמלאנו כפירה וחילוניות, אבל האמונה הגדולה והענקית עוד לא הגענו. אנחנו בתווך, בין לבין. כמו נער בוגר שלשחק משחקי ילדים זה כבר משעמם אותו, אבל לעשות את מעשי המבוגרים זה עדיין לא מעניין אותו. וכל נער מתבגר עובר ימים של שיעמום, תסכול ועצבנות. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. כי העבר כבר עין ועתיד עדיין, ואין לו מוצא. ניסויים שטוחים כבר לא מרצים אותנו. וניסויים עמוקים עדיין לא למדנו. ואנחנו באמצע. מה עושים? אפשר לנסות לחזור אחורה. בואו נחזור לחרדים. לא מזמן ראיתי מאמר על הבעיה של הרווקות המאוחרת. הוא מציע לחזור לחרדים. ההורים שלנו ייפגשו עם ההורים של בני בנות הזוג, אם הכל יהיה בסדר, ישימו אותנו פעם אחת בחדר לרבע שעה, אם לא נגיד לא מאוד תקיף, אז מזל טוב. סיפר לי בחור, יש להם משפחה קשורה לחסידות מאוד מאוד אדוקה, חברים, הזמינו אותם בבוקר לאירוסין של הבת בערב. אז ההורים שלו שואלים אותם, ומתי סיפרתם לבת? או לא, זה עדיין לא סיפרנו, רק אחרי הצהריים, שלא תהיה במתח. אז יש הצעות לחזור לשם. אני רוצה להגיד לכם שהן מפתות הרבה אנשים חכמים היום. יכול להיות שזה יותר טוב מהמצב שלנו, אם זה היה אפשרי. אבל זה בלתי אפשרי. אם יש כאן מישהי שזה אפשרי בשבילה, אז היא קיבלה את מה שהיא צריכה בשיעור, היא מוזמנת לצלצל להורים, להודיע להם שמגיע לה מזל טוב, כי את מי שהם יפגשו ויסכימו זה כבר בסדר. מי שנשארת פה כנראה שצריכה דרך אחרת. אני רוצה להגיד לכם שאנשים מאוד פתוחים חושבים היום שיש מקום לחזור לשיטה החרדית. אם כי גירושים בשנה הראשונה, יש לנו עוד מה ללמוד מהחרדים בתחום הזה, הם יותר טובים מאיתנו, הם יותר מתגרשים בשנה הראשונה מאיתנו. כך אמר לי הרב זלמן נחמיה גולדברג, אחד מגדולי הדיינים בדור. אנחנו צריכים להמשיך הלאה. להמשיך הלאה זה ללמוד זוגיות חדשה. פעם הבניין לא היה שלם בבניין שלם. היו המון 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 שיעורים, אבל שיעור שנועד לרווקות לא היה. בעיות של שלום בית חשבו זה אחרי הנישואים. אז צריך לטפל ולעבוד. אבל לפני, היום הבניין הוא שלם. היום יודעים שיש צריך מסלול לרווקות. יש איזה סימון למד, הכל מסודר. בכלל הכל מסודר פה, אבל זה עוד דבר. היום אני פוגש זוגות שעוד לא החליטו אם הם מתחתנים או לא, שצריכים כישורים של זוגיות כמו זוג שהיה נשוי 5 או 10 שנים. אני חוזר עוד פעם. זוגות שעדיין לא החליטו אם הם מתחתנים או לא, צריכים כישורים בזוגיות כמו זוגות שנשואים 5 ו-10 שנים. הם הרבה יותר מפוקחים מפעם, הם הרבה יותר ביקורתיים מפעם, הם הרבה יותר מבולבלים מפעם, והם צריכים ללמוד את זה כמו חיי נישואים שהלכו הלכו הלכו ופתאום הגיעו לאיזה שוקת שבורה וצריכים ללמוד א' ב' מחדש. אבל הכל לפני, לפני צריך ללמוד א' ב'. עוד מעט תלמד א' ב'. אבל אני רוצה להגיד עוד כמה חידודים לעניין. אדם נפגש 50 פגישות, כמו עם 50 בני זוג אפשריים, ולא מצא את עצמו. מה הדבר שהוא יכול לעשות כדי לקדם את העניין? אני אומר לכם עכשיו דבר שהוא מתמטיקה טהורה, לוגיקה פשוטה. זה לא עניין לסמנטיקה ולרגשות. תוציאו את הרגשות רגע, החוצה. הדבר היחידי שאדם יכול לעשות זה יותר פעמים להגיד תשובה חיובית. כי יותר פעמים לקבל תשובה חיובית, זה לא באפשרויות שלך. וחוץ משני הדברים האלה, שלקבל יותר תשובות חיוביות ולהגיד יותר תשובות חיוביות, אין משהו אחר שיכול להוביל יותר לחתונה. מה נשאר לך לעשות? לא מובן העסק הזה. 50 פעמים נפגשתי. בואו ניקח את הדרך הממוצעת, לצורך הדיון, אם כי אחרי זה נדון בזה גם כן. 25 פעמים אמרתי לא, 25 פעמים אמרו לי לא. בסדר? מה אני יכול לעשות כדי להעלות את הסיכויים שלי להתחתן? היה התאמה גמורה. 25 פעמים שאמרתי לא, הם דווקא רצו. 25 אני רציתי, הם אמרו לא. עכשיו, מה אני יכול לעשות הלאה? הדבר היחידי שאני יכול לעשות, להגיד 26 פעמים. אם היית אומר 26 פעמים כן, מה היה קורה? והייתי במסלול רווקות. עוד פעם, אם הייתי עונה 26 פעמים כן, הייתי פותר את הבעיה. הבעיה שלי הייתה שעניתי רק 25 פעמים כן. זה לוגיקה פשוטה, משהו לא מובן פה. האם אומרים הם כן סתם? לא, בשוק אני אומר. יש שיטה שכבר מי שאמר אותה חזר בו, שאהבה צריכה להתפתח אחרי החתונה. אני בשום פנים ואופן לא מסכים לשיטה הזאת. היא לא הצליחה? אני לא בטוח שצריכה אהבה דווקא מאוד מאוד גולשת להיות לפני. צריך ודאות שזה זה, שזה שלי, שאני שלו. זה צריך ודאות. אני חוזר על הבעיה, זה בגלל שאת לא רוצה להתחתן. מי שלא רוצה להתחתן, שלא תשאל שאלות בקול, זה מביך. ומצחיק. מה? זה מאוד לא נעים לשמוע, שאם הייתי אומרת עוד פעם כן, אז הייתי היום נשואה. תעזבו את זה רגע, תחשבו בהיגיון. אז זה לא נקודה קריטית. זה מי שיש לה לוגיקה פשוטה, אם מבינה את זה, זה מצוין. היא פשוט צריכה להבין שהדבר היחידי שהיא יכולה לעשות למען עצמה זה להגיד יותר פעמים כן. שום דבר אחר לא. בשום פנים ואופן לא להגיד כן כשזה לא. בשום פנים ואופן לא להגיד כן כשזה ספק. לא מתחתנים עם החתן, הוא אומר, את רוצה להתחתן הרי את מקודשת? היא אומרת, לא יכול להיות. אין דבר כזה. מתחתנים רק כשרוצים ויודעים. אני אסביר. הבעיה היא איך מגיעים להגיד כן עוד פעמים באמת. על זה אני הולך לדבר. איך באמת אומרים עוד פעמים כן? להגיד כן כשזה לא, זה... בשמה ללכת לרבונות פעמיים, אפשר לעשות את הקידושין ואת הגירושין ביחד. חבל על הדלק. בשום פנים ואופן שאני לא אובן, לא נכון. כבר קרה לי את הדבר הזה, לכן אני מדגיש את זה. אני לא חושב שצריך להתחתן בלי ודאות. מי שמחפש את הרפתקאות, בבקשה. יש בעיה. אני חושב שבשביל להתחתן צריך לשמוע דבר אחד נורא פשוט. קליק. אם שומעים קליק, מתחתנים. יש בעיה שמדברים איתי הרבה פעמים בנים ובנות, אני שומע קליק, אני שומע קליק רועם, והם לא שומעות כלום. אני רציני עד תהום. לפעמים בסוף הם גם שומעים, לפעמים הם פשוט מפסידים את החתן. אני אומר מפסידים כי אני מאלה שלא מאמינים בבת קול עכשיו. בת קול שייכת לשמיים, ועל זה נאמר בהדי קבשה דרחמן עלה מלאך. אל תתעסקו עם זה. אפשר להפסיד חתנים בידיים. באטימות. פשוט כך. תדעו לכם. כולם? כל הרווקות הזקנות שאני מכיר עשו את זה. ככה זה עובד, לעניות דעתי. אני אומר שוב, הורדתי את הכפפות. פעם הייתי מחזק את האנשים וזה, הרגשתי שאני כבר לא מועיל. היום צריך להגיד את האמת, לעמוד מול המראה. לא לחפף. אם... אולי נשמור שאלות לסוף, בסדר? יש לי עוד הרבה מה להגיד, אני פטפטן גדול. בא אליי בחור אחרי ששמע את מה שאני הולך להגיד עוד מעט, הוא אמר לי, אני ראיתי בספר שכתוב שבאופן נורמלי אתה אמור להגיד תשובה חיובית פעם ב-20. כלומר, אתה נפגש עם 20 בנות זוג, וכתוב, הוא ראה כתוב בספר, פסיכולוגיה, שכל אחד הוא אחד ל-20. אמרתי לו, תשמע חביבי, הצלת אותי. אתם זוכרים את הבחורה עם ה-196? אני הייתי פשוט צריך להגיד לה, גברת, עוד 4 ואת באמצע. למה? כי מבחינה סטטיסטית, אם כל אחד פוגש פעם ב-20, הסיכויים ששניהם יפגשו אחד את השני זה 1 ל-400. כי כשהוא מגיע ל-20 שלו, הוא אומר לה, גברת, את ה-20 שלי, זה הפרחים. היא אומרת לו, מצטערת, אתה מספר 3. במחזור השביעי. לכן, הסיכויים שגם הוא יגיד כן וגם היא תגיד כן, אם 1 ל-20 זה המספר, זה פעם ב-400. אנחנו יכולים להתקשר לאותה בחורה ולהגיד לה, את עוד מעט בחצי, מה את מתלוננת? יש גם כאלה שכשאני אומר שצריך מבחר קטן ולהחליט, אבל להחליט רק שזה נכון. זאת אומרת, אז איפה כל הייחודיות? אם אני יכולה להתחתן עם כל אחד מ-20, אתה יודע כמה אחד מ-20 יש? אז אמרתי לה, אז גם אחרי 400 אל תחליט, תחכי עוד, אז הוא יהיה יחיד בכלל. 10,000, אתה אחד מ-10,000, מה, חביבי? עכשיו אני רוצה להגיד לכם את האמת בעיניי. כשאתם נפגשות עם בחורים, לפחות אחד מ-5 הוא מתאים לכם. לכל הפחות 1 מ-5. מי שלא אומרת כן ל-1 מ-5 לא רוצה להתחתן. זו דעתי. אני הזהרתי אתכם מראש. יכלתם לברוח, היה הרבה זמן מאז שהזהרתי בהתחלה עד שאמרתי את שלי. מי שפעם ב-5 בחורים לא אומרת כן, לא רוצה להתחתן. אני האמת חושב שזה פחות. אבל אשתי אמרה לי לא להגיד. אני רוצה רק להגיד יוצא דופן. לפעמים הדודה, שלא מכירה אותי בכלל ולא מבינה כלום בדור החדש, מציעה לי איזה חתן מתאילנד. אני לא סופר תאילנדים. בסדר, אנחנו מדברים על בחור שהוא מתאים פחות או יותר, הוא מהסביבה הנכונה. אם הוא לא יתחתן איתך, זה יהיה עם חברה שלך, אם את לא תתחתן איתו, אם זה עם חבר שלו, זה בסביבה הנכונה. על מה שבכלל לא בסביבה הנכונה, הגיע לך בחור חילוני, שהאידיאולוגיה לנסוע לחוץ לארץ ולרדת מהארץ, ולילדים הוא נגד לעשות ברית מילה, גם זה נראה לו מוגזם. אתה לא שופרים את זה. זה נקרא להם לצורך הדיון תאילנדים. מתי עם תאילנדים? צריך שתעבור שכונה, יש שכונות כאלה. מי שנפגשת עם יותר מתאילנדי אחד, שתחליף מיד את השטחנים. תאילנדים זה בעיה בשטחנים. אז צריך להגיד לדודה שהיא מאוד נחמדה, אבל את לא פנויה כרגע. ולהתכוון בלב להצעות שלך. לא כל דודה אמורה לשדך לנו את השידוך האמיתי. לפעמים זה גם לא כל חבר. מי שמביא לנו תאילנדים צריך לברוח ממנו. זה בעיות מול השטחן, לא מול הבן זוג. אנחנו עוזבים את התחום הזה, אנחנו חוזרים לבני הזוג. כשמגיע אליי בחור או בחורה, אומרים, כבר פגשנו, אספר לכם מעשה אחרון. באה אליי בחורה, אומרת לי, פגשתי 45 בחורים. אני שואל אותה, תעצרי פה, נדבת מספיק מידע. תעצרי פה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו אני מודיע לך, באחריות, שאו שאת מתחתנת עם אחד מ-45 האלה, או שתישארי חבקה לתמיד. מה את מחליטה? היא מתחילה לזוז באינוחיות, להתגרד, לזה, לחשוב, 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 לחשוב.